חדר 281 בהיכל היום יום, שבת דלת אלול, תשג. נתחיל בשיעורי היום, שיעורים חומש, שופטים, שביעים פירוש רש"י. תהילים יש לנו פה בדלת בחודש, אומרים מפרק כ"ג עד וכולל פרק כ"ח. וגם מוזכר כאן שלושה פרקים של חודש אלול, אז ביום הזה אומרים פרק י', י"א וי"ב. ובתניא, בדלת אלול, לומדים את כל איגרת י"א באיגרת הקודש, איגרת המפורסמת, נקרא לה השכילך, השכילך בינה, עד המילה האחרונה, הגנוז, שבזה מסתיים איגרת י"א. פתגם היומי מחולק בשני חלקים. החלק הראשון יש הנהגה שקשורה לעלייה לתורה, החלק השני יש את הפתגם. בהנהגה שקשורה פה לקריאת התורה, מעניין שיש פה עדכון במנהג, בספר היום יום עצמו שיצא לאור בפעם הראשונה בתשג, המנהג היה כתוב יותר מקוצר, וכשהוא יצא לאור בפעם השנייה, תשי"ז, אחרי שהרבי פרסם בתשח מנהגים, איך הרבי הרייץ נוהג בעלייה לתורה, אז הרבי עדכן את המנהג המופיע כפי שמופיע לפנינו. אז מה מדובר כאן? כאן כתוב רק איך נוהגים, לא כתוב את הטעמים ומה שמאחורי זה, כאן זה כתוב בקיצור. כתוב ככה, סדר ברכות התורה. כשאדם מקבל עלייה לתורה, הוא בא לעלות, בא לברך, אז איך בפועל הסדר שנוהגים? אז מביא כאן הביטוי הראשון, נוגע בתליתו, בתחילת הקריאה ובסופה. לפני שהוא מברך, הוא נוגע בתלית, באותו מקום בספר התורה שאמורים להתחיל את הקריאה של העלייה שלו, והוא גם נוגע בתלית במקום שבו הולך להסתיים. זה עצמו חידוש, כי יש בזה הרבה מאוד בספרי הלכה ובפוסקים ובשוטים למיניהם. הרבה כותבים לא לגעת בתלית, באותיות, רק ב... יש כאלה שבכלל נגד הנגיעה, ויש כאלה שאומרים לגוע רק בחלק הלבן, לא באותיות עצמם, שמה יהיה איזשהו בעיה, אבל כאן בפועל כתוב כן, נוגע בתליתו בהתחלה ובסוף, ואז נושק התלית במקום שנגע בספר תורה, אחרי שהוא נגע בספר תורה בהתחלה ובסוף, אז הוא נושק את התלית, ופה כדאי להוסיף שהרבי בעצמו ראינו כל השנים, היה נוהג לגעת שלוש פעמים, דהיינו, בהתחלה היה נוגע בתחילת הקריאה, בסוף שוב בהתחלה ואז נושק. הנקודה הזו לא כתוב כאן, רק בהנהגה בפועל ראינו שהרבי ככה היה תמיד נוהג. לאחר מכן, אחרי השלב הזה של הנשיקה, התחילה ובסוף, זה לא הופיע, מה שקראנו עד כאן, לא הופיע ביום יום הראשון בתשג, הנקודה הזו של הנגיעה והנשיקה לא הופיע שם. מה כתוב בהמשך? גולה לספר תורה, דהיינו סוגר את הספר תורה, גם פה מה הדגש כאן? כי יש דיון בגמרא במסכת מגילה, האם כשאדם מברך, לברך כשהספר פתוח, כשהספר סגור. הדעה שטוענת שצריך לברך כשהספר סגור, יש מהלשון שלא יאמרו שהברכות כתובות בתורה. יש בזה דיון. אז כאן הוא מכריע שאנחנו נוהגים שהספר גלול, דהיינו, מברכים כשהספר סגור. יתרה מכך, לא מספיק שהספר סגור, אלא מפנה פניו קצת. אפילו מפנה את הפנים שלו טיפה מהספר, עוד יותר להרחיק, זה לא כתוב בספר הברכות עצמם. לאיזה צד הוא מפנה? לימין. מעניין שבהגאות של הרמה הוא כותב שצריך להפנות פניו שמאל. פה הרבי מכריע שצריך להפנות פניו לימין. הוא מברך ורק אז הוא מברך את הברכה. אחרי הברכה, פותח הספר תורה, ואז וקורא את הקריאה בספר תורה. אין פה התייחסות לגבי הסיום. מה קורה בסיום? בסיום זה מה שנוהגים, כתוב במקומות אחרים אותו רעיון. בסיום נושק, כמובן לפני זה נוגע בתלית, נושק במקום שבו סיימו, ואז במקום שבו התחילו, הרבי נוגע עוד הפעם במקום שמסיימים, באותו דבר, סוגרים את הספר תורה, ואז מברך. זה ההתייחסות לגבי המנהג בעלייה לתורה. עכשיו נקרא את הפתגם שמופיע בחלק השני. הפתגם עצמו זה ממכתב שהרבי הרייץ כתב בחורף של שנת תפרש צדיקוו. הפתגם, מהמכתב הזה כבר יש פתגם ביום יום, לא מזמן, היה לנו בחף תמוז, היה לנו פתגם, מי שזוכר, על שלושת סוגי ההתבוננויות שיש. זה החלק הראשון של אותו מכתב, שמתוכו, מחלקו, מהמשך המכתב מופיע הפתגם היומי. מה כתוב שם בהמשך המכתב, אחרי שהוא מסביר, במה אדם צריך להתבונן, וסוגי ההתבוננויות השונות, אז הוא מביא שם ככה. במעלת מין האנושי, כשאנחנו מתבוננים במעלה של המין האנושי, זה המין הכי נעלה בבריאה, ישנם ארבעה תוארים, ישנם ארבעה אופנים איך מתארים, איך מגדירים את מין האנושי. יש תואר אחד שנקרא אדם. אדם, מה מבטא הדבר אדם? אדם זה התואר הכי נעלה. הוא מבטא מעלת המוחין והשכל. מבטא את המעלה של האדם שיש לו שכל, יש לו מוחין. זה התואר הכי נעלה. יש אפילו מקומות שכתוב שאדם זה שם העצם של אדם הראשון, ולכן במילה אדם אין הבדל בין יחיד לרבים. אם אתה מדבר על הרבה אנשים, אתה קורא בשם אחד אדם, אין במילה אדם שום, שם עצם. זה גם השם הכי נעלה, זה אדם. השם הנמוך יותר, התואר הנמוך יותר, זה איש. מה המשמעות של התואר איש? איש זה מעלת הלב והמידות. במילה איש כבר מבטאים את המעלות של האדם. או את המעלות שלו בכך שיש לו לב רחב, מידות, יש לו מידות טובות, ולכן גם רואים, במשך מה שאמרנו קודם על אדם, השם איש הוא שם משתנה בין זכר לנקבה, בין יחיד לרבים, יש איש ויש אנשים, יש איש ויש אישה, לא כמו אדם שהוא שם בעצם, איש זה כבר מבטא מעלות ותואר. הדרגה הבאה, הוא אומר, אנוש, הוא הולך ישר לאחרון. אנוש זה הדרגה הכי נמוכה שמגדירים את האדם, כתוב שאנוש זה ביטוי של חיסרון, כמו שיש פסוק שאומר עקוב הלב ואנוש, או כמו שאנחנו רגילים להגיד מצב אנוש, אנוש זה הכי נמוך. מה זה מבטא? החלישות באחד מהם. הרי קודם אמרנו שאדם זה תואר המוחין, ואיש זה תואר הלב. מה זה אנוש? שזה הכי נמוך, זה מראה שמשהו פה חלש. מה חלש? בשכל או במידות, או בשתיהם, הוא חלש. או שבחינת האדם שלו חלש, או שבחינת האיש שלו חלש, או ששניהם חלשים. אנוש זה מצב הכי ירוד. ואז באה הדרגה הרביעית. הדרגה הרביעית זה גבר. מה הדרגה הרביעית של גבר? גבר שהוא בעצם נמצא מעל אנוש. כי מה התפקיד של גבר? גבר, המילה גבר אומר, מתגבר על עצמו. הגבר מלשון התגברות, הוא מטפל באנוש. הוא מרגיש את הבעיה שיש לו, או בתחום השכלי, או בתחום הרגשי, ומה תפקידו להיות גבר? מה הכוונה? להסיר המניעות ועיכובים, להוריד את מה שמונע ממך או מעכב ממך לגלות את המעלה של השכל או מעלת הלב. להשיג אחת המעלות, להוריד את המניעות והעיכובים שגורמים לך לא לקבל את מה שיש. אם חסר לך במידע או חסר לך במידה איך לחזק אותה, אז אתה תתאמץ להשיג את אחת המעלות, או בשכל, או במידות. זה התואר של גבר. גבר זה מלשון התגברות, לכן גם, כמו שחזל אומרים, איש דרכו לכבוש, אז לכן גם גבר זה כינוי לאדם, לאיש, שזה מראה כאן על התגברות מסוימת. היינו אם נרצה לסכם את מה שאמרנו, את ארבעת התוארים במשפט אחד, אז אומרים ככה, דה גבר עוסק עם האנוש, להגביו למעלת איש או אדם. הגבר לוקח את האנוש, ומטפל בו, מה הופך אותו, או שהוא מצליח לעלות אותו לרמת איש, או שהוא מצליח לעלות אותו עוד יותר לרמת אדם. מה המסקנה של כל זה? אנחנו לא רק לומדים כאן, אוקיי, תיאוריה, יש כל מיני דרגות. הנקודה העיקרית שאליה הרבי רייץ רוצה להוביל ברעיון, זה מופיע בשלוש שורות האחרונות. ומאחר אפשר לעשות מאנוש, איש או אדם, אם הגבר יכול לקחת את האנוש, ולהעלות אותו, או להעלות אותו לבחינת איש, או אפילו לדרגת אדם, אז הרי בהכרח, וגם באנוש ישנם כל אותם המעלות שישנם באיש וגם באדם. אם באנוש, באדם שבדרגת אנוש, לא היה לו בפוטנציאל שום יכולת להתרומם לשום מקום, אז הגבר לא היה מצליח לעשות מהאנוש שום דבר, הוא הרי אבוד. עצם הדבר שהבחינת גבר יכולה להיטפל בבחינת אנוש ולהעלות אותו להיות איש או להיות אדם, סימן שבפוטנציאל הפנימי גם מי שהכינוי שלו אנוש, זה רק נראה חיצונית אנוש. אבל בפנימיות יש לו את המעלות של שכל ורגש, רק צריך שיבוא הגבר ויצליח לגלות אצלו את מה שיש לו. אבל כל אחד במהות שלו יש לו את השלימות הפנימית של כל המעלות. זה בעצם הרעיון והבשורה הגדולה שאומרים כאן בפתגם.